שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1144, והנושא הוא החשיבות של הדימוי העצמי של האדם. לכל אחד מאיתנו יש דימוי עצמי, לעתים הוא נמוך, לעתים הוא גבוה. איך למצוא את הדימוי העצמי בצורה מאוזנת, בריאה, שתקדם אותנו בחיים למקום הכי טוב שרק אפשר, לכל אחד כמו שהוא. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת אנחנו רואים שהדימוי העצמי שלנו מאוד משפיע על היכולת שלנו אחר כך להתנהל נכון בחיים. לדימוי עצמי חיובי הוא נותן לנו הרבה כוח, הוא מניע אותנו להתחיל דברים חדשים, לעשות דברים בצורה חיובית, יש הרגשה שאני מסוגלת ויכולה, והוא מריץ אותי קדימה, הוא מקדם אותי. ודימוי עצמי שלילי ככה מחבא את האש, לא נותן לי את הכוח לזוז קדימה, לעשות דברים. זה פוגע בי בקריירה שלי, ביחסים שלי במשפחה, ביכולת שלי לפתח זוגיות, בכל תחום בעצם בחיים שלי. ואנחנו נרצה להבין יותר לעומק את כל הנושא הזה של באמת דימוי עצמי בתוכנית שלפנינו. ואני רוצה להתחיל בשאלה, האם יש חשיבות לזה שלבן אדם יהיה דימוי עצמי מדויק על עצמו, או שעדיף לתחזק תמיד דימוי עצמי חיובי?
איך הוא יודע שזה מדויק? הוא לא יודע. אין דבר כזה. זה לא שאני יכול לעמוד על
המשקל.
כן, ולמדוד את עצמי כמה אני שוקל, או עוד כל מיני בדיקות רפואיות. אין דבר כזה. את כפסיכולוגית מבינה את זה, שאנחנו לא יכולים למדוד. זו בעיה.
השאלה אם אנחנו רוצים לשאוף לשם, או שאנחנו רוצים לשאוף לדימוי עצמי חיובי כל הזמן על עצמנו.
גם חיובי לא. אם אני אהיה כל הזמן חיובי, אני לא יכול להתקדם. אני צריך שהדימוי עצמי הוא יהיה בידיים שלי, ושלילי או חיובי, שאני כל הזמן אראה עד כמה שאני, נגיד שיש לפני בחינה, כן, באוניברסיטה או במשהו, אז אני דואג, ואני צריך להגיד לעצמי שאני עוד לא יודע מספיק, ולא שאני אלך כבר ככה, עם האף למעלה, ויש לי עוד שבוע לפני הבחינה, ואני כבר חושב שאני יודע מספיק. זאת אומרת, יש לנו ממש לכוון את עצמנו, לכוון את הדימוי העצמי שלנו, מחייבי לשלילי, והפוך.
המקום הזה שבאמת לכוון את ה... כי אנחנו מדברים על שינוי דימוי עצמי, וכאן אתה מכניס לנו בעצם איזשהו מונח אחר.
שינוי עצמי.
מצד אחד זה לשנות, אבל את אומרת, תשנו את הדימוי העצמי כל פעם בצורה כזאת, תכוונו את זה נכון, לכוון את זה נכון לאן, למה?
להשגת המטרה שאני קובע. להשגת המטרה. ואז אני צריך לראות, האם אני עושה נכון או לא נכון. את יודעת, את בטח ראית איך חתול קופץ. הוא כל הזמן ככה נמצא,
בעיקון.
בודק את עצמו, עוד ועוד, ואחר כך קופץ. אז דימוי עצמי זה שאני בודק את עצמי. האם זה מספיק או לא, זה כדאי או לא, איך אני יכול להיות לקראת זה יותר או פחות, ואז אני מבצע. זאת אומרת, אם אני בודק, האם המטרה היא נכונה, האם כדאי לי, האם יש לי זה כל הנתונים, כן, מהטבע, ומה אני צריך עוד לגייס כדי להשיג אותה, ובצורה כזאת אני מתקדם.
כדי לעשות את כל הבקרה העצמית הזאת והמדידה העצמית הזאת שנתת עכשיו, אדם צריך להרגיש שיש לו אנרגיות לפעול, והוא הולך ומודד איך לעשות את זה. עכשיו, הקשבתי לך, אז זה היה שם ממש מדידות ובקרות כאלה, כמו הדוגמה גם שנתת עם החתול. בגלל שאני מושבניק, אז אני מכיר טוב חתולים. יש להם בקרה עצמית מדויקת, ממש כמו שתיארת את זה. כדי שאדם ככה יפעל בחייו, הוא צריך להיות עם הרגשה בסיסית, עוד מעבר לפרויקט המסוים, או לצעד המסוים, או לחשבונות הספציפיים שעכשיו עשית לי פה, עוד לפני זה הוא צריך להיות עם כוח לפעול בכלל, ואז הוא רק בודק איך לפעול נכון. מה הבעיה? יש בן אדם שיש לו דימוי עצמי נמוך, אין לו בכלל אנרגיות להתקרב לדבר, אל הצעד, אל הפרויקט. זה לא שהדילמה שלו איך לעשות את זה מדויק, איך לעשות את זה בול. אלה אנשים עם דימוי עצמי גבוה, הולכים לדברים, פורצים למקומות חדשים, ואז הם רק מבררים איך לעשות את זה הכי מדויק, איך מודדים. אדם עם דימוי עצמי נמוך, כאילו הבטריה שלו, היא כמו בטלפון, יש לך בין 0% ל-100%, הבטריה שלו עוד מעט נגמרת, 3% סוללה. בקושי, ככה. אין לו בכלל את ה... אז במצב כזה שהוא כאילו חי אתה יודע, ככה, קרוב לרצפה. איך מהמקום הזה הוא מכוון את איך הוא מתחיל לעבוד עם הדימוי העצמי הזה שמדכא אותו ולא נותן לו בכלל לנוע? איך מהמקום הזה, למשל, קח לי אדם כזה, ממקום כזה, איך הוא מתחיל לעבוד עם הדימוי העצמי שלו?
הוא לא מתחיל. הוא לא מתחיל. אלא אם כן, הוא נכנס לקבוצה, או למגיע לאיזה טיפול, אבל בעצמו הוא לא יכול להתחיל. אם הוא לא קיבל ערכה עצמית, אם הוא לא קיבל ביטחון מסוים, באיזשהו גובה שמסוגל להתחיל לעבוד עם עצמו, אם הוא לא נמצא בסביבה שיכולה להחזיק אותו, כמו שהיה פעם, אתה יודע, חמולה, חיו במיירות, חיו ככה ש... אז הוא הולך עם אחרים, ואז הוא לומד מהם, ואז הוא לא מרגיש את עצמו בכלל.
סליחה. לבריאות.
הוא לא מרגיש את עצמו בכלל שיש כאן איזה בעיה. כי הוא נמצא כל הזמן כמו במשפחה, כמו בבועה, כמו ברחם אמו. כן. מה שאם כן, בעולם המודרני, שזורקים אותו אחרי שנה לאיזה טיפול שם, בגני ילדים, בכל מיני פעוטנים, ואחר כך בית ספר, ואחר כך אוניברסיטה, והכל זה, הכל זה אצל המלאכותי. הוא מודד את עצמו גם כן כלפי כל מיני דמויות כאלה, הזויות של מבתי קולנוע, מכל מיני, מאיפה הוא רואה אותם. ולכן אני לא יכול לתת אלה, תפתח איזה ערוץ באינטרנט או בטלוויזיה שתתחיל ללמד בצורה שיטתית איך להגיע למימוש עצמי בצורה נכונה, שקודם כל צריכים להגיע לדימוי עצמי נכון, ושאתה יכול לנהל אותו, את הדימוי הזה, כל פעם, מגבוה לנמוך, תלוי איפה אתה זקוק, באיזה דימוי אתה זקוק, כדי להצליח. שאם אני רוצה, אם אני עומד לפני הבחינה, אז תלוי, אם אני עומד לפני הבחינה חודש ימים, אז אני צריך דימוי עצמי נמוך. אם אני עומד כבר יום לפני הבחינה, אז אני צריך דימוי עצמי גבוה, מה שלא יהיה. זה ברור.
ברור, כדי להיכנס בוטח ולהרגיש שאני יכול לעשות את זה כמו שצריך, ולא להגיע רועד וחרד מה...
אפילו שאותו פרופסור שעכשיו בודק את עצמי, הוא יראה שאני בטוח. אז מה, אז מן הסתם, לא חוצפן, אלא עם ביטחון פנימי, זה מאוד חשוב. אם אדם יכול בעצמו לשלוט על הדימוי עצמי, הוא בדרך כלל מוצלח.
בדברים שלך קודם, אני עוד רוצה להתעכב על כמה דברים שהרב אמר, בדברים שלך קודם הרגשתי שאתה מייחס חשיבות עצומה, וזה ידוע גם בפסיכולוגיה, למשפחה שבה הילד גדל. עד כמה היא הקנתה לו דימוי עצמי גבוה, נמוך, או יכולת בכלל לעבוד עם זה.
כן.
איך... מה עם הקווים הבסיסיים שהיית ממליץ להורה לנקוט בהם, כדי שהילד, ולא חשוב אם זה ילד מוצלח או ילד פחות מוצלח, אם זה ילד חכם או ילד קצת יותר טיפש, אם זה ילד נמרץ או ילד קצת יותר איטי, לא חשוב מי הוא הילד שנולד, כהורה שיש לו אולי גם כמה ילדים שכל אחד הוא עולם ומלואו ושונה, איזה קווים כלליים תוכל לתת שהורה יתייחס נכון לכל העניין הזה של איזה דימוי עצמי הוא מקנה לילד שלו?
זה צריכים ללמד את ההורים. קודם כל, לפחד באיזה צורה הוא מסביר לילד שילד לא צודק, שילד לא מבין, שילד לא מסוגל. זאת אומרת, דברים השליליים על הילד, מאוד מאוד לזהר איך הוא מסביר לו את זה. זה צריך להיות בדוגמה אישית. לא לדבר שזה נמצא אצל ילד בצורה אישית, אלא שזה הוא מדבר בצורה כזאת, כאילו בצד ג'.
אתה תן לי דוגמה שאני אבין.
אני לא אומר לילד, אתה לא יודע, אתה לא מבין, אתה לא מסוגל, שבל תעשה, אני אעשה במקומך, וכל מיני כאלה דברים. לא, לא. אני לא מראה לילד שאני גיבור, והוא הקטן, שישתוק. אני צריך לעשות ממנו שותף. וכך ללמד אותו, בשותפות. בוא ביחד ננסה, תראה איך שזה נעשה. או, תראה, תראה, יכול להיות שזה כך, יכול להיות שזה אחרת, הפוך. זאת אומרת, רק לא להראות לו שהוא לא מבין ולא יודע ולא מסוגל.
ואיך אני, איך בונים...
אחרת אתה הורס לו ביטחון, והוא כבר בחיים שלו לא יכול להתרומם. הוא כל הזמן יהיה כמו חס שלום נכה.
איך בונים בילד את, את התחושת מסוגלות האמיתית שלו? זאת אומרת, מצד אחד מקבלים את כל הדברים שהוא לא יכול לעשות, ומצד שני כן מתייחסים באופן מאוד חיובי לדברים שהוא כן יכול לעשות. איך בונים את... כי הקו הזה הוא מאוד מאוד עדין בחינוך של הילד. איך עושים את זה נכון, את הדבר הזה?
זה צריך ללמוד, ללמד את ההורי הזה. אני לא יכול להגיד זה גם כן, איך אפשר, זה תוך כמה דקות. יש בזה, הכי טוב לעשות את זה בקבוצה. שאז אנחנו מראים אחד על השני, שיש לנו נגיד הרבה אנשים, מטופלים, לא יודע איך לקרוא לזה, קבוצה, שאנחנו מלמדים שם להורים איך נכון להתייחס לילדים, כדי לתת להם, לשמור בעצם להם על ביטחון שלהם. כן? שילד ידע לגוון, איך לגוון את ההתנהגות שלו, מכאילו דימוי עצמי נמוך לדימוי עצמי גבוה. זה לא דימוי עצמי, זה פשוט היחס לבעיות שבחיים. שאני אראה את הבעיות האלה בצורה שאני יכול להתגבר עליהם, מסוגל כמו שאני, או שאני לא יכול, אני צריך ללמוד, אני צריך לעשות עוד ועוד דברים, אבל אחר כך אני משיג. יש הבדל בין לקפוץ לדלקה או לדעת מה אני צריך כדי לעבור אותה בשלום.
מה יגרום לילד לדימוי עצמי חיובי, מאוזן, בריא? מה הוא צריך לקבל כדי שיהיה לו בסוף, שהוא ייצב את עצמו נכון, כמו שאמרת לפני כן?
הוא צריך לדעת על ידי איזה אמצעים הוא מכין את עצמו להשגת המטרה. וזה לימוד עצמי והסביבה הנכונה.
שמה אמורה לתת לו סביבה נכונה?
תמיכה. תמיכה, שהוא ילמד מהאחרים, במקום לעבור בעצמו כל מיני אותם המצבים שיכולים להיות לפניו, ואז ידע להיזהר מהם או דווקא להתקרב אליהם.
אז הוא צריך סביבה תומכת, אתה אומר?
אני לא אומר שדווקא תומכת. תומכת זה ודאי, מה טוב. אבל אני אומר שהסביבה שממנו יוכל ללמוד על המצבים העתידיים שלו, ואם יצטרף לכזאת סביבה, אז בטוח שיוכל להצליח. כן.
יש לי שאלה. הדגשת קודם שאסור לומר לילד, אתה לא יודע, אתה לא מבין, אתה לא מסוגל. למה בעצם זה אסור? למה זה לא כדאי?
אתה מוריד לו בזה ביטחון. והוא כבר יודע מראש, בדימוי עצמו נמוך, שאין לו למה לגשת בחיים. הוא לא יצליח.
למה
אז
זה...
הרסת לו את הדימוי עצמי.
למה זה נחרט כל כך עמוק? כבר בגיל מסוים, וזה לא, אתה מדבר על זה כעל משהו שממש לא ניתן אחר כך לשינוי, או מאוד מאוד
קשה. לא ניתן לשינוי. לא ניתן לשינוי. אני מכיר את הטבע. זה מאוד קשה יהיה לאדם. זאת אומרת, הוא ייכנס לאיזשהו מקום לעבוד, הוא יצליח במשהו בקטן, הוא יקיים איזה משפחה איכשהו, אבל באמת ללכת ולהצליח בכל החיים, עם הרסו לו את הביטחון
בילדות.
בילדות, לא יוכל לעשות שום דבר. זה האסון מה שאנחנו לפעמים עושים עם הילדים שלנו.
התגשת עוד נקודה, אמרת לא להראות לו שאני ההורה, אני, איך אמרת? אני הגיבור ואתה לא יודע.
כן.
אני כן ואתה לא. למה זה חשוב? למה התגשת את זה?
מה יש, איזה דימוי עצמי נמוך יותר מזה אתה יכול להעביר לילד, אם אתה כך מראה לו את זה? לכן אני אומר, צריך להרגיש בך שותף.
מה לגבי הצבת גבולות? לעתים ילדים עושים דברים שיכולים להיות מאוד מזיקים, להם, לסביבתם. ואני כהורה, כמבוגר האחראי, כמו שאנחנו אומרים, חייב להציב לו את הגבול. לא יכול לתת לו להשתולל כאוות נפשו. איך אני שם לו את הגבול הזה בצורה נכונה, שהיא לא תביא אותו למקום הזה שאמרת לי קודם, אל תתקרב לשם, אל תגיד לו, אתה לא.
לא, רק על ידי השתתפות.
גם קודם הדגשת את ההשתתפות. אני חייב איזה דוגמה לגבי השתתפות. מה זה אומר השתתפות?
כמו שזה מקובל בהרבה דווקא משפחות, ללמוד יחד עם הילד. לאכול עמו, לשחק עמו, משהו לעשות יותר דברים רציניים אולי, אני לא יודע, אבל העיקר זה לראות איזה סרט נכון על משהו, על הטבע, או על איזה דמות מיוחדת של מדען מהחיים שלו נגיד, כן? זה נותן לילד, זה משאיר בילד רושם טוב. הוא מדוגמאות האלה לומד על החיים שלו, והוא לא יכול לעזוב את זה. זה נחרד בו. עד כדי כך שרוצה או לא רוצה, הדוגמאות האלה, התמונות האלה נשארות בו.
חשוב שהוא יחווה את הדוגמאות האלה יחד איתי ההורה?
כן, מאוד חשוב.
למה? מה ההבדל אם הוא רואה את הסרט על המדען לבד, יושב מול הטלוויזיה ורואה, או שאני יושבת איתו? מה זה עושה לו?
זה נותן לו דוגמה, שגם הגדולים שותים מזה.
זה מחזק את העוצמה של ה... יש משהו בעצם זה שאנחנו עושים את זה ביחד, שיש לו גם איזושהי משמעות, מעבר לדוגמה?
ביחד ודאי. מה זאת אומרת? הוא רואה שאנחנו משתתפים, שאנחנו רוצים את זה גם כן. שכביכול בלעדיו גם כן היינו רואים ומתעניינים בזה. זאת אומרת שהוא עכשיו נמצא בגובה של המבוגרים.
אוקיי, זה מרים אותו, זה נותן לו איזושהי...
ודאי, דמוי עצמי, מיד גבוה.
אני רוצה מפה להתקדם למקומות פחות משמחים. כי עכשיו כאילו דיברנו שאנחנו דף חלק, ואנחנו עכשיו לומדים כהורים איך להתייחס נכון כדי שיגדל לי ילד בריא עם תפיסת עולם מאוזנת. אבל, כמו שאנחנו יודעים וכמו שסיפרת באחת התוכניות הקודמות, לא כל הילדים גדלו במשפחות שהם היו ממש ממש מושלמות וההורים ידעו איך לעשות את זה נכון. ואני רואה סביבי אנשים מבוגרים שלחלק מהם יש דימוי עצמי נמוך, לחלק מהם גבוה. סיפרת פעם שאתה מסתכל על התלמידים שלך, אתה רואה שאלה קיבלו יחס נכון שהיו ילדים, אלה יחס פחות נכון וכן הלאה. אז העולם הוא מגוון. איך אדם שלא קיבל את היחס הנכון כנראה כבר מקטנות, והפך להיות אדם עם דימוי עצמי נמוך. איך הוא לוקח את עצמו מהמקום הזה, ובמשהו משנה את החיים? מובן שזה מוגבל, מובן שעשו טעויות לגביו, אבל עכשיו הוא כאן, הוא יכול להיות שהוא בן 20, יכול להיות שהוא בן 30, יכול להיות שהוא בן 40. הוא כבר מוצר מוגמר, את הילדות הוא לא יכול לשנות, לא יכול להיוולד מחדש למשפחה אחרת. האם יש איזה עצה, איך מהמקום שבו הוא נמצא, הוא במשהו משפר את מצבו, ביחס לנושא הזה של דימוי עצמי?
קצת הוא יכול לשפר את עצמו, אבל זה רק על ידי החברה, שבמקום אותם ההורים, או מורים שלא היו לו בילדות בצורה נכונה, שעכשיו הוא ייכנס לחברה שהיא תוכל לשפר לו את היחס לדימוי עצמי נמוך, ויכולה לתמוך בו וללוות אותו, ללוות אותו בכמה צעדים חדשים בחיים, שהוא רוכש מקצוע, שהוא נכנס לעבודה, שהוא ממש מוביל את עצמו בחיים, אבל הוא צריך ליווי.
החברה הזו, שהיא בעצם חברה מתקנת, אם נקרא לה כך, היא בעצם צריכה לתקן את הקלקולים שהוא ספג מקטנות. לפי איזה עיקרון היא צריכה לנהוג כדי שהיא תוכל לקחת אדם עם דימוי עצמי נמוך ולהתחיל קצת לבנות לו דימוי אחד? מה צריך להיות בה?
להוסיף לו מה שהיה, מה שלא קיבל בזמן הילדות.
איך?
בתמיכה קבועה, כמו בדוגמאות, כמו שאבא ואמא שלו היו צריכים לתת לו דוגמאות, לקחת אותו כמו לקחת אותו כמו שותף, נגיד, כן? ככה חברה צריכה עכשיו להיות לידו חברים, חבר זה נקרא שווה לי, ושכל הזמן נמצא ממש לעזרה ולתמיכה, ובכל רגע ורגע אני יכול, להיעזר בו.
אז המקום הזה של תמיכה, ויש לי שאלה, במקרה הזה שכבר מראש הדימוי העצמי נבנה בצורה נמוכה, צריך לתת יותר כוח לכיוון החיובי? זאת אומרת, אפילו בצורה לא מאוזנת?
הוא כדי... צריך לדעת שיש לידו מי שתומך בצורה...
אבסולוטית.
כן, ממש בצורה שלמה. כמו ברחם של אמא שנמצא, ממש בצורה כזאת נמצא בחברה, אבל יחד עם זה, החברה דורשת ממנו השתתפות. לא שהיא דוחפת אותו קדימה, לך. אלא היא מוכנה ללכת עמו.
מה נותנת התמיכה הזאת שהחברה נותנת? למה זה הדבר שבסוף יבנה אותו?
הוא לא יכול לבד. האדם, אף אחד לא יכול לבד. אם הוא יגדל לבד, זה יהיה כמו חיה. הוא לא יוכל. אדם צריך סביבה, הוא צריך לקבל מהסביבה הרבה הבחנות, אחרת הוא לא יוכל להיות קשיר לחיים.
אז הסביבה הזאת צריכה לעזור לו במה? אם בן אדם, אני אקח לדוגמה, בן אדם שיש לו הערכה עצמית נמוכה, אבל יש לו הרבה יכולות, הוא פשוט לא רואה את עצמו בצורה חיובית, הוא לא רואה את עצמו מצומצם וקטן כזה. זה מה החברה צריכה לתת לו? איזה... היא צריכה לשקף לו מי הוא, מה היא צריכה לעשות? איך היא עוזרת לו לבנות את עצמו?
החברה צריכה לעזור לו להרגיש ביטחון שעכשיו היא נותנת ותומכת.
שהוא שווה? ביטחון שמה?
ביטחון, כן. שהוא שווה, שהוא יוכל להתגבר על כל דבר. ללמוד או לעבוד, להקים משפחה.
שיוכל להתגבר, אתה אומר, היא נותנת לו את הכוח שהוא בעצם מסוגל.
נכון.
להתמודד עם מצבים בחיים, זה מה שהחברה נותנת לו? היא צריכה לתת לו גם כלים?
כלים, אני לא יודע מה את מתכוונת לכלים. זאת אומרת, לתמוך בכמה שאפשר, כמו בילד. צריכים להתייחס אליו כמו לילד, ההורים מתייחסים, כך החברה צריכה להתייחס אליו. זהו, עד שגודל, גודל, גודל, ונעשה כשותף להם, וקשה לחיים.
יש לי עוד שאלה, אני רואה שהכל נבנה על הבסיס של, כמו לילד. אני רואה שהמוטיב החוזר זה כמו לילד.
שם זה היסוד.
שם זה היסוד. אז יש לי עוד שאלה מזווית שלא נגענו בקודם, חשוב לי לברר אותה. נאמר שהילד שלי מצליח במשהו מאוד, זוכה להישג מאוד גדול. אני כולי שמחה והתרגשות, ואני גם משקף לו את זה אולי. אתה אלוף, אתה גדול, אתה מוצלח, אתה מוכשר, אתה תותח. נאמבר 1. יש בזה איזה הכוונה שאתה יכול לתת לי, שזה יהיה מדויק, לא לנפח אותו מדי, אני לא יודע איך לעבוד עם זה.
אני לא חושב שזה טוב גם כן.
אז זה מה שאני שואל אותך, זה טוב.
על זה דיברתי קודם.
זהו, תגיש לי קצת את זה.
להיזהר מזה.
לא מדי לנפח אותו. אז מה, מצד אחד, התגשת לי מאוד 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 לא להגיד לו, אתה לא, אתה לא, אתה לא, כדי לא להוריד אותו. היה והוא מצליח במשהו, איך נכון להתייחס אליו?
כן, לעודד.
לעודד.
אבל בצורה מוגבלת.
מה זה בצורה מוגבלת?
שמצפים ממנו הלאה.
איזה הרגשה אני צריכה לתת לו? הוא צריך בסוף היחס שלי עם איזה הרגשה הוא צריך לתת?
שהרמה הזאת שהוא עכשיו הגיע אליה, צריכה להיות אצלו רמה ממוצעת.
שיפה שהוא השיג את מה שהוא השיג, אבל...
אבל עכשיו הלאה.
מכאן תמשיך להתאמץ, כן. זה היחס הוא למאמץ ולא להישג, היחס למה אני צריכה להתייחס בעצם?
זה כבר משהו אחר. זה שאני מלמד אותו לתת מאמץ, וכאן השאלה האם להשתוקק להישגים או לא, או מאמץ בעצמו הוא ההישג. זה כבר נושא...
בפני עצמו. אז עוד שאלה אחרונה על הדבר הקודם שאמרת, תמיד להציב לו את האתגר הבא, זה מה שאמרת לי? תמיד שהוא יהיה מאותגר, שהוא לא כאילו ינוח על זרי הדפנה, זהו, אפשר ללכת לישון.
רצו לברר את זה איתו יחד. אנחנו נשב, אני והוא, ואנחנו יחד נברר. מה עכשיו, למה כדאי אנחנו עכשיו שהוא לשאוף? ואז מה אני יכול לעזור לו, במה אני תומך, ובמה הוא צריך לעשות, ונלך יחד.
היחד הזה זה גם אני רואה מפתח, שלא חשוב מי הוא בדיוק, ולא חשוב מה האתגרים שלפניו, היחד הוא לא לעשות לו את הבידול.
כמו שאבא מביא הבית המשכורת, ואמא וגם כן, ומשתדלים הכל להקים במשפחה, ילדים צריכים לדעת שמה הם צריכים להביא הביתה.
אבל זה בונה אותם, אתה מדבר על היחד הזה כמשהו שבונה אותו?
ודאי. מה להביא? להביא את היסגים, להביא את ההצלחה, להביא משהו, כן? חובה. דימוי עצמי גבוה, דימוי עצמי נמוך, והילד יודע איך לכוון אותן.
רב לייטמן, תודה רבה, הזמן נגמר, תודה רבה, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, האם חדשים לומדים להיות טוב, כל טוב, להתראות.